יש בסוף גם דבר של רבי נחמן שאתה כנראה לא נסמיך לי. הצגנו את התחלנו להשיג את הדברים מתוך המדמה של בית יהושע ואת המובות שיש כאן. אני רוצה להשיג את הגישה שלו ולאחר מכן כדי שנספיק לטעון ש בעצם זה הצד השני של הדברים שנמצא אותם כאן במערב. אני ראשית כל אציג את הגישה שלו. בפעם הקודמת ראינו את השאלה, ומה שניסיתי להראות זה איך שיש כאן שאלה, כדי להגיע לאיזשהו שכנוע בנושא הזה צריך ללמוד איך לשאול את השאלה, אבל כרגע אנחנו עוסקים בפתרון. על כל חקירה לעומק של מבנה הזהות היהודית להתרכז במרכיב המייחד את היהודים מרוב העמים, הוא קשור באותו חיבור מיוחד של דת ולאומיות או דת ועמיות, אותו חיבור שהיהודים מגישים במגילת אסתר, דת מונותאיסטית בעלת עם מרכיבים אוניברסליים ברורים ששימשה כהשראה מולידה לשתי הדתות המונותאיסטיות הגדולות המקיפות היום אוכלוסיות רבות בעולם, מיועדת ומכוונת בלעדית לעם מוגדר אחד. אם כן, הוא בעצם טוען שבזהות היהודית, שזה הנושא שאיננו רוצה לנתח את האנטישמיות, יש שלושה מרכיבים. השניים הראשונים שהם הידועים זה הלאומיות מצד אחד והדת הייחודית מצד השני. אולי נכתב אחר כך, הוא אומר שיש עוד דבר שלישי שעליו הוא רוצה לבנות את התיאוריה שלו. זה שכן, אצל עם ישראל יש את הייחוד של דתיות ולאומיות, זה דבר מוכר, ידוע, כן, אנחנו מכירים את זה גם מתוך ההלכה עצמה. כן, מצד אחד מי שנולד יהודי, למעשה הוא נשאר יהודי, הוא לא יכול מבחינת ההלכה להפוך להיות לא יהודי, גם במובן הדתי, אמרה דעת או משהו כזה אין לו תוקף. צד שני, כן, מה שהמשנה בנדרים אומרת, למשל, שמי שנדר מן הערלים, אז הכוונה היא, אז ישראל, גם כשהוא ערל, עדיין נחשב כישראל, וכן ההפך, הגויים נחשבים כערלים, גם כשהם יהודים וכו', הדברים הם מוכרים. רק מה שאנחנו צריכים לראות זה כאילו להבין את המשמעות של העניין, מה הדבר הזה עושה. הדבר הזה, אפשר לומר, הופך את הזהות היהודית למשהו מוחלט, דווקא בגלל הצירוף המיוחד הזה. למה? משום שמצד אחד הלאומיות עצמה מקבלת איזושהי מוחלטיות, עצמה מוחלטת, בכך שהיא מזוהה עם הדת. זאת אומרת, ברגע, כן, שהלאומיות היהודית לא כמו הצרפתי או אנגלית, אנגליות היא לאומיות. אבל ברגע שהלאומיות הזאת היא מזוהה עם הדת, עם האמונה, עם הבחירה של עם ישראל, עושה אמונה הדתית, אותו רגע הלאומיות עצמה כבר מקבלת את המוחלטיות, את האבסולוטיות שיש באמונה ובבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. זה צד אחד של הדברים. אבל הצד השני הוא פועל גם ביחס לדתיות עצמה, לאמת הדתית. למה? משום שהאמת הדתית היא קיבלה, הייתי אומר, איזשהו מוסע פיזי, היא קיבלה את המוסע הפיזי בדמות של הגוף של היהודי. כן? זאת ברית המילה שהיא נחקקת בגוף של היהודי. מה אני מתכוון לומר? מתכוון לומר, בדרך כלל האמונה היא נתפסת אצלנו כדבר ששייך לתחום של הנפש. או לתחום של הרוח, לתחום של ההכרה, לתחום הפנימי. ברגע שאתה בא ומזהה, או מרתך יחד, כפי שהוא אומר את הלאומיות והדת, אז הדת עצמה היא כבר הופכת להיות דת שנמצאת בתשתית הפיזיולוגית עצמה, ואז נוצר בדת עצמה איזשהו ממד, גם כן באופן פרדוקסלי, דווקא ההנמכה הזאת של הדת, היא נותנת לה גם את איזה ממד של אבסולוטיות, שאין בו בדת עצמה, בדתיות כשעצמה. דתיות כשעצמה, כיוון שנתפסת כמשהו טבעי, כמשהו ששייך לסובייקט, אז בזה עצמו כבר יש משהו לא מוחלט. הסובייקט יכול לשנות את אמונתו ואת פנימיותו. בפנימיות יש יותר מה שאדון אבדו מבטניה, שדווקא הדבר הנמוך יותר, ככל שהדבר יותר נמוך יותר, הוא ככה יותר מגלה את העצם עצמו, את העצמיות עצמה. ולכן, הדבר הזה מאוד קיים את הדרך, אני אפשר לומר בצד מסוים, תמיד אחת הטענות שהיו נגד אמונת ישראל שהיא לא רוחנית, לא ספיריטואלית מספיק, כן? אבל בצד מסוים חוסר הרוחניות היהודית, כן, הייתה בזמנו דווקא יהודייה בשם סימון וייל, שהיא הייתה אישה מאוד רוחנית, אבל הייתה עם שנאת יהדות מאוד עמוקה, בעצם מבחינת אמונתה הנוצרית. והנקודה שבעצם היא טענה שהיהדות היהודיות חסרת רוחניות, כן, מה שחזל אמרו דווקא שורית שכינה ארצה. כל הדבר הזה בעצם ביטוי לא דבר מקרי, הוא חלק בעצם מהאמונה היהודית עצמה. זאת היא שהאמונה היהודית עצמה היא באמת נחקקת בגוף עצמו, בניגוד נאמר לנצרות, שכן אחת מהתיאוריות שלהם הייתה של ההחלפה של כנסת ישראל הביולוגית, נאמר, הפיזיולוגית, בכנסת ישראל בכנסייה הרוחנית או משהו כזה. זה בעצם מה שניתק את הנצרות מהיהדות. אם כן, מבחינה זאת הייתי אומר, נוצר כאן איזה גרעין כבד, גרעין קשה, נקודה קשה מאוד מחלפת, מאוד מגובשת בצירוף הזה של יהדות ולאומיות. אבל כאן, בבקשה.
הלאומיות שלנו מקבלת פיזיולוגית, אולי את עולה, יהודים באמת לא מגבלים.
מה שאתה שואל אם זה השתנה, היום אני לא בטוח שזה השתנה בתודעה של היהודי הישראלי. ראשית, אתה באמת רואים שברוך השם, רוב גם החילונים גם כן מקיימים את ברית המילה. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני חושב שאתה יודע, הריתוך הזה, כפי שהוא קורא לו כאן, של לאומיות ודת ייחודית, הוא נמצא גם בתודעה הישראלית, כי עדיין הדבר הזה השתמר. אני לא חושב שהיום, זה בדיוק, אולי ניכנס לזה בהמשך, זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות כאן, לשנות כאילו את הזהות היהודית.
שאלה
שקשורה עם התפוצה בעבר, אתה דורא ביהודים, אתה יודע כנמח שלנו מוסיף, אבל הם גם רוצים חוק את הכיוון הלאומי, כדי שיכול לדעות עם המדינת לאום, ואז יש היום שעובד במשרדים לקונפקט, איך למצוא מה זה זהות יהודית בלי לאום במידה. שאלה אם אתה יודע לך, יש משהו?
כן,
זה בדיוק
הדיון.
תכף אני
אנסה
להיכנס
לזה
בהמשך, נראה אם
נצליח
או לא
את מה שהוא
אומר. מה? כן, כן, אני פשוט מסיים את הדברים, אני רוצה להגיע יותר לדברות שלנו, למערב. בבקשה.
אם הבנתי נכון, העניין זה לא רק הברית מילה, זה בנייה זה הסטנדרט הזה.
כן.
זה כל המצוות המעשיות
של היהודים. כן, אמרתי, זה קשור לכך שיש כאילו ביהודיות איזה צד, דווקא הצד הפיזי, שעשוי להתאפס כצד פחות ספיריטואלי או משהו כזה.
זה
משהו
שכן היום.
מה?
זה משהו שכן היום. אומר, הברית מילה לא מספיקה, זה היום, אבל כל שאר הדברים שהברית מילה מסתמנת, כן.
כן, אבל השאלה אם המושג של זהות יהודית, כפי שהוא נמצא היום, אני חושב שרוב עם ישראל עדיין נשמר בצורה הזאת, גם אם אתה אדם החילוני או היהודיות עצמה, היא נחקקת בגוף, היא מקבלת איזה מימד אבסולוטי. כלומר כך, אני אנסה בהמשך, אני יכול כבר עכשיו להמחיש את זה, באמת, אבל אולי נראה את הרובד השלישי, שהוא דווקא הדבר הנפלי. הוא אומר כאן שעל אולם באופן מוזר אבל סביר, דווקא סביב הגרעין היסודי הבנוי מפיל כפול של דת ולאומיות, נוצר אלמנט נוסף וירטואלי חופשי ומדומיין, שהפעילות הזאת מאפשרת. האלמנט הזה שגיבוריה המשמעותי היה בגלות בבל, העניק ליהודים את האפשרות של ניצולת פה, נשאר בגלות מרצונם בלי לאבד את זה אדם. ואיזשהו מקום הוא אומר שיש כאן דבר שלישי, שזה הקיום, ההגדרה של הזהות היהודית כזהות וירטואלית. מה מתכוון כאן? הוא כבר אמר שבסופו של חשבון, אם אתה מנסה להגדיר את היהודי כאיזשהו תוכן, זאת אומרת שיכול להיות יהודים שמשונים אחד מהשני. הדוגמה אולי המובהקת שהזהות הזאת עדיין מקבילה, ממשיכה לתפקד, נגיד לנושא של העלאת הפלש עם ארצה, כן? מי שמסתכל זאת במבט מהצד, נגיד, לא חושב שתופעה כזאת יכולה הייתה להתרחש במדינה אחרת. כן? אפילו היום כשהיה איזה דיון שם בהונגריה, נדמה לי, עם לתת אזרחות להונגרים שנמצאים, לא זוכר, בארץ... כן, ברומניה או גרמניה או משהו כזה, לא זכות, אם יש להם מין חוק שבות כזה לעשות, הם התנגדו לזה, לא הסכימו, אפילו שהם הונגרים ממש. וכאן אתה רואה שפתאום מביאים אנשים שמבחינת, אם אתה מסתכל באופן חיצוני, מה בעצם מגדיר את האדם הזה כיהודי? מבחינה מנטלית הוא חי לו בעולם אחר לפני כמה מאות שנים, מבחינה חיצונית הוא נראה כשונה מרוב הישראלים, וכן הלאה. מה בכל זאת המוטיבציה של המדינה פתאום להשקיע כספים ומאמצים כל כך רבים כדי להביא את האנשים הללו לארץ, כשבסופו של חשבון צפוי מראש שהם יעשו צרות או משהו כזה. כן? שמה? אתה חושב שמעלים רק שיהיו עוד משחק תותחים לצה"ל, לא? אני
רוצה לעשות את זה.
נראה לי ציונות גדולה
מדי.
אני לא יודע, מכל מקום אני חושב, לפחות אני רוצה לגייס את זה לטובו, מה שהוא אומר, שבעצם יש כאן פרדוקס. ככל שהזהות היא הופכת להיות מוחלטת, הדבר העצמי אין לו בעצם, הוא מתרוקן מכל תוכן שהוא. ככל שהדבר הוא יותר עצמי, ככה בעצם הוא הופך להיות יותר עין. אין לו מקבל, ברגע שאתה אומר, אתה מגדיר את הדבר בעצם, כעצם הדבר, באותו רגע הוא הופך להיות גם אפס. אין לו שום תוכן מסוים. כלומר, יש כאן איזו טאוטולוגיה, יהודי הם יהודי. כלומר, העובדה שהזהות הזאת של הדת והלאום שיצרה, כפי שראינו, זה הגדרה של יהודי מוחלטת, מבחינה אחרת הפכה אותו גם יהודי וירטואלי. במובן הזה שאין לזה שום גיבוי ממשי, שום הגדרה תוכנית, מהו בעצם יהודי? יהודי יכול להיות כל דבר שבעולם. מה הופך אותו להיות יהודי? התשובה היא שהוא יהודי, הוא יהודי בעצם. זה בעצם השיחה, זה הפרדוקס שיוצא לעמוד עליו גם בהמשך בדברים של המהר"ל. מבחינה פשוטה, אנחנו חושבים את זה תמיד, אפילו בהקשר הפסיכולוגי. עכשיו, ככל שאתה רודף יותר אחרי, יש את ה... נקרא לזה החיפוש הפרנואידי, מחפש את העצם, גם בישיבה, מה עומד אחרי זה. תמיד בתוך האחר מתחבר עוד איזה משהו אחר. ומה שקורה בסופו של חשבון, שכל הפרנואידיות הזאת מרוקנת אותנו. בסופו של חשבון, אדם מנסה להגיע עד העצם, ומדליה נדל, זיכרונו לבחיית, אומר, דק דק עד שהופך לאפס. אתה מרגיש שכשהגעת לעצם, באותו רגע הגעת ללא כלום. זאת אומרת, באיזשהו מקום, העצם עצמו הופך להיות הלא כלום, וזה מה שקורה כאן, הממד הווירטואלי של הקיום היהודי, שהוא בעצם ממד חופשי ומדומיין, ובעצם מבחינה זאת, יהודי יכול להיות הכל, יכול להיות איך שלא יהיה, ועדיין הוא יוגדר כיהודי. מבחינה נפשית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה... מכל בחינה אחרת, הקיום של היהודי הוא קיום וירטואלי. זאת הנקודה שרוצה, רק מי שרוצה להעיר, כן, פיים, סליחה.
היה שלשום, לא זוכר אותה,
התפרסם
בעיתונים, שזה חזר לחיפה על הבעיה הדמוקרטית, הדמוגרפית זה עונתי. והיה הפגנה של סטודנטים נגד הכותרת. אני מרגיש שהמצד הזה שנקרא יהודי לא יחליק הרבה שנים. קצת בטר, לא יודע אם זה כאלה, אם זה סוכה. אבל אבל פרעה לא היה יהודי.
אה, גם היהודים
אני כן מאמין שבנצחיות של עם ישראל, איך יראה היהודי הזה, זה חלק מהווירטואליות הזאת, אבל שיהיה יהודי, לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חוק השבות נבנה לאיזשהו הגדרה של מי יהודי, על פי חוקי נירים. כלומר, יש פה איזושהי תפיסה שלמה כבר שאתה תגדיר. כלומר, לא עניין ביולוגי. צריך להיות איזשהו טראומה
משותפת. למה זה לא נכון? למה? חוק השבות עובר עם איזשהו מי שהסבא שלו יהודי. אז זה לא חופף אומנם את ההגדרה ההלכתית, אבל זה כן חופף ההגדרה של איש הסבא. בשום עם זה לא היה דבר כזה. אם יש הסבא שלו הונגרי, עכשיו ניתן לו זכות לבוא להונגריה, זכות אוטומטית, בלי שום יחד, בלי שום דבר, הוא יחיה את חשבוננו, ולא עוד שנתן לו שר קליטה וכן הלאה. מאיפה? זה משהו שהוא מאוד אנורמלי בהקשר הזה, ואני רוצה שוב לחזור לראייה שהיא בעצם המפתח להסתכלות המיסטית. דברים כאלה הם לא במקרה, הם תהליכים. בתוך המצאי של מה שקיים בהיסטוריה, בהוויה, יש את הסיפור האנומלי הזה שהוא מנוגד להיגיון. והוא באמת מנוגד להיגיון. מבחינה זאת, מה פתאום? מה שבעצם א' ב' יהושע מציע, ואולי אני אקדים כבר את התשובה, הוא בעצם, לקראת מה הוא רוצה להוליך את כל הסיפור שלו. הוא, כבר ראינו את התיאור בפעם הקודמת של הסרט, כן? שלא אחזור עליו שוב, של הסרט של השואה. הוא אומר, הבעיה היא לפתור, היא הייתה בעצם הבעיה של הציונות בכלל, לפתור את הבעיית האנטישמיות, את האנומליה של היהודי, באמצעות הנרמוז של עם ישראל. והרצל חשב שהבעיה תיפתר ברגע שכן עם ישראל תיבנה מדינה. האנומליות של היהודים, מה שמביא את האנטישמיות, כך סברה הציונות המדינית, ופה ישנה אחד מסבר ומסורת. ברגע שעם ישראל יהיה ככל העמים, תהיה לו מדינה, באותו רגע אנחנו כבר לא נפחיד אף אחד, וזה עליהם האנטישמיות. מה שא' ב' יהושע טוען ובצדק, שבאופן פרדוקסלי הקמת המדינה פרחה את הציון, את הטיעון הבסיסי שבגללו המדינה הוקמה. למה? משום שהנה מדינת ישראל הוקמה, והאנטישמיות שלו שלא נעלמה, אלא פתאום מתפרצת, ולא סתם, אלא כרגע מדינת ישראל עצמה הפכה להיות חלק מהמושא של האנטישמים שאותו הם שונאים ומזהים אותו עם האנטישמיות. זאת אומרת, וזאת טענה מאוד... חלק מהתקרו לגורל היהודי או משהו כזה, גם מזה אפשר להסתדר. מדינת ישראל לא פתרה את הגורל היהודי. אנטישמיות מרימה ראש, ומרימה ראש דווקא אצל הנה, החרם של הבריטים, של האוניברסיטאות הישראלית, יש תופעה אנטישמית מובהקת, לא דבר כזה, אין לו תקדים. גם אם הם נגד המדיניות של עם ישראל, מה, לרפת להתאים אוניברסיטה, זה ברור לחלוטין ש... יש כאן איזה תשתית של אנטישמיות כפי שנטען מפורש, ואז מה שהוא טוען, לא פתרנו את הבעיה של עם ישראל. עם ישראל עוד לא מאוים, חלילה תהיה פצצה איראנית, מי יודע מה יכול להיות כאן. אף אחד לא מבטיח לנו דבר אחר. זה בעצם מה שעומד כאן בתשתית. ולכן הוא אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות, להמשיך את השלב הבא של הרצל. הקמת מדינה לא פסרה. בואו נשנה את הזהות היהודית, כפי שנראה בהמשך הוא טוען שעצם ההגדרה הווירטואלית הזאת היא זאת שגורמת לאנטישמיות, ונשנה את הזהות היהודית. כלומר, הביטוי למשל, אחד הביטויים, לנתק את היחס בין עם ישראל לבין התפוצות. לא, כן, לא אותה דבר שהוא בעצם אחד מהמסד נאמר של התפיסות המדיניות, של הקשר בין היהודים לבין התפוצות, הדבר הזה, כדי באמת לשבור את הזהות הווירטואלית הזאת, מה הקשר ביני לבין איזה יהודי שנמצא, אני יודע, בלוס אנג'לס, או שנמצא באיזשהו מקום ברוסיה, ובכלל יהודים, כמו שאמרתי קודם, מנטליות שונה, יהודים אחרים, הם יוצרים להם פח תרבות אחרת, כפי שקורה היום בעלייה מרוסיה. באיזה מובן הוא יהודי? מה מגדיר אותו כיהודי? נשבור את הדבר הזה, ובצורה הזאת נשבור, נצליח באמת לממש את מה שהיותר רצה, היינו שלא תהיה אנטישמיות, ולא נהיה שום חלילה תחת האיום של השואה. זה בעצם המגמה שלו. כלומר, הוא התחיל עם שאלה טובה. את השאלה, אני חושב, הוא שאל באמת בצורה הנכונה. בואו נסתכל פתאום על מה קורה. ונראה תופעה שהיא באמת תופעה מעוררת השתאות ומפחת של האנטישמיות בכל הדורות. בסוף הוא מנסה לתת איזה הסבר, להעביר את זה לרמה של ההסבר הרציונלי, ההסבר הפסיכולוגי, ואז לתת גם את המרשם. זה כבר מצטרף לעמדה הכנענית שלו בעצם, וזה מה שמתחיל לשלמה המינרי. הוא אומר, אתה כאן אוחז בחבל משני שתי קצותיו. למה? אם אתה תיתן זהות אחרת לעם ישראל, באותו רגע זה לא יהיה יהדות. כלומר, מצד אחד הוא אומר שאלף בית יהושע הוא רוצה שעם ישראל יישאר, הוא לא שואף כמו שגריטרן באמת, אלה שהתנגדו לציונות אמרו, מה יקרה? אז הוא אמר, מה אתה רוצה? אלבניה חדשה, סרביה חדשה, להקים כאן עוד איזה מדינה מזרח תיכונית עם מנטליות מזרח תיכונית, זה אנחנו לא רוצים, בשביל זה לא כדאי להתאמץ, בשביל זה גם זה דבר שימותו חיילים או משהו כזה. כל המטרה היא לקיים מדינה יהודית, אבל ברגע שאתה מפרק את הזהות היהודית באותו רגע, אז באמת, אז תקים כאן מדינה, ולא יהיו לך, אבל לא תהיה מדינה של יהודים. יש לנו מלכות שיש בטענה הזאת, ואני חושב שהוא מאוד, מלכות מאוד חריף. כלומר, עם ישראל הוא באמת לא נורמלי, הוא עם א-נורמלי. והרצון להפוך אותו לנורמלי, אוקיי, אם תהפוך אותו לנורמלי, לא יהיה לך עם ישראל. בשביל זה, תקים כאן עוד סרביה, כפי ש...
יש כאן משהו לוגי אבסורדי, ובעצם הניסיון, הרי הבעיה של אנטישמיות היא לא בעיה של היחס של היהודי אל עצמו, היא בעיה של יחס של מישהו חיצוני ליהודי אליו. עכשיו, איך אתה רוצה לפתור את הבעיה לזה שתשנה את הנקודה החוסית של יהודי בעצמו? הרי זה לא תולי בך, כל הנושא האנטישמי לא תולי בך בהכרח.
זה כרוך באמת מה שעוד לא הסברתי, איך הוא תופס את מה הטיעון שלו לגבי המקור של האנטישמיות, זה עוד הכולה שחסרה שלא התקלתי.
יש פה משהו נורא מקומם, נורא, שלא יודע, משתמש לי מולו במילים הכי חריפות.
הוא מגלל את ישוע.
כן, הופכים במודע, הוא הופך את עצמנו למעבד את הניסויים, הכי מסוכנת שנבראה אי פעם, כן? בהתחלה עשו התבוללות וזה לא הלך כדי לסתור את בעיה את האנטישמיות, כך אמרו נקים את מדינת ישראל וגם זה לא הלך, ועכשיו נעשה ניסוי חדש, כאילו, עד מתי עם העולם הזה של הניסיונות? שלא מצליחים, שלא מצליחים, ואולי מגבירים את הבעיה. מה?
כבר הנביא אמר, יחזקאל, בחומש שופטי, הם לא חלכים כשבאו עם ישראל ואמרו ככל העמים בית ישראל.
אבל
איך הוא מרשה לעצמו בהתנהלות
שלו,
כאילו
ללכת על
ניסוי? זה אומר שמה שמותר לקחה מאוזניים, זה חלילה עוד שואה.
זה מה שמותר
לקחה
מאוזניים?
זה מה שאומר.
אולי מה שהוא עושה,
בכל מעובדו עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל הבעיה היא שאנחנו רוצים להימלט מהגורל היהודי, ויש כאן משהו באמת מיסטי בגורל הזה. זה לא שאלה קלה, זה לא שאלה מקרית, זה לא שאלה... תראה, הנה כבר יש ברוך השם מדינה, יש צבא, הטענות של האנטישמיות, הבעיה של האנטישמיות הייתה שאנחנו נבחים, צברו החנירים, לא יודעים להחזיק נשק, עכשיו הבעיה היא בדיוק הפוכה, יודעים להחזיק נשק, פתאום הפרצוף משתנה, זה בדיוק המחשה של ה...
פחות יש לנו את
זה. אוקיי, לזה הוא לא מתנקד.
נאבד גם את זה בסוף.
מה?
בסוף נאבד גם את זה.
הוא טוען שלא. אז זה בדיוק היה לי ויכוח עם מישהו, טענתי ש... טוב, לא ניכנס לויכוח הזה.
יש פה
זה לא ככה, הרצל במפורש מה שאין לי אותו זה שלגעו, הרצון לפתור את בעיית האנטישמיות, משפט רעלה. והוא ראה באמת את הפתרון של הקמת המדינה, כמו שאיכפור את הבעיה של האנטישמיות של עם ישראל, את האיום, והיום הזה הוא לא עושה, אי אפשר להתווכח על זה, מה נעשה?
החלטת
הקונגרס
בבאזל, ב-1897, עושה להקים מקלט.
הטענה הזו דווקא, הטענה שהיא באה מהצד של השמאל, היא לפי דעתי טענה נכונה, אי אפשר לטעון. שישראל היום זה המקום הבטוח ביותר בשביל היהודי. אני לא מתעלם מה שאמרת, שזה שיש עם ישראל, שיש מדינת ישראל, היא בכל זאת נותנת איזה סוג של ביטחון. אבל מדינת ישראל היא גם לא... באינתיפאדה האחרונה נהרגו הרבה יותר יהודים מאשר בכל העולם כולו. אז אם חלילה לאיראנים תהיה תוצאה אטומית, אז אנחנו נהיה חלילה, אני אומר, תחת איום של שואה גרעינית, שלא נופלנו מזה של הנאצים וה... הקומוניסטים הללו, אנחנו לא תופסים את הנוראות של האיום הזה, אבל הם לא, אם תהיה להם אפשרות, הם יעשו את זה בלי היסוס, הם לא אנשים סנטימנטליים במיוחד. אז לא צריך לתפוס את זה כמשהו ממשי, זה מפחיד. אני לא, עכשיו אני אומר את זה, לא נמצא בפחד על זה, אבל אדם יכול לפעמים להתעורר מתוך סיוט שדבר כזה עלול לקרות, ולזה הם מתכוונים, לא פחות מזה. הם אומרים לך שהם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, זאת הבעיה, שאנחנו לא מאמינים לזה. זה מה שהם רוצים. כשבאים חמאס אומרים אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל, לבדוק את היהודים ליום, הם מתכוונים לזה כפשוט או ממש. לצערי הממש הזה אולי יותר ממשי מהממש השני. לא תסכים את זה, מה?
תראו את יכולת איזה שעה שעתיים לזכות.
לכן אני דווקא כן מזדהה עם הטיעון הזה, אני רוצה רק להוסיף את הנקודה השלישית, מה הוא בעצם טוען? הוא טוען שהקיום הווירטואלי הזה הוא המקור של האנטישמיות. כאן יש לו טיעון מעניין, שהוא גם, הייתי אומר, הוא מעניין, הוא לא משכנע אותי ברמה הזאת, הוא משכנע אותי ברמה אחרת. הוא טוען, זה מין טיעון פסיכולוגי פרוידיאני כזה, לא יודע אפילו ממש פרוידיאני או פסבדו פרוידיאני, הוא טוען שהקיום הווירטואלי הוא למעשה גם הסיבה של האנטישמיות. למה? היסוד הווירטואלי הגמיש הזה המקיף גרעין וקשה מאוד ודחוס מאוד של דת ולאומיות יחד. זה מין, אני יודע, זה מין אטום שיש לו גרעין כבד עם אלקטרונים רופפים או משהו כזה, מאפשר למתוח את ענפי הזהות היהודי לגבולות רחוקים ובלתי מזוהים, ויכול לעשות את ענפי הזהות הזאת כקוד ביותר. ולכן גם לפעמים בעלות כושר חדירה קלה ביותר לתוך זהויות של עמים אחרים. היהודים כן הופך להיות איזה חיידק טורף כזה, בלי שאלו יכולים תמיד לזהות מה נכנס בתוכם. ודאי, בלי ביטחון שהם יכולים להקל אותו לכל סביר וסופי בתוך זהותם שלהם. והנה כאן הנקודה המחר. אל דמיונו של היהודי וליכולתו הווירטואלית מתחבר גם הלא יהודי. החי במערכת של יחסי דומים יומיומית, ובדמיונו הוא יכול להתחבר עם מנגנון היסודות הבלתי מזוהים של היהודי, להשליך עליהם בקלות יחסית את הפנטזיות, הפחדים והרצונות שלו, לטוב בעיקר לרע. אם כן, משהו בעצם טוען, כן, הוא מביא כאן את איזו אמירה מדהימה שמיוחסת להיגלר, עלינו להרוג את היהודי אשר בתוכנו. כך היגלר אמר על עצמו. הוא מצא בעצמו איזה יהודי גם כן. אבל מה שהוא בעצם אומר, הוא אומר מין דבר כזה, היהודי... הוא מתאר את התהליך של העברה, כיוון שהוא דמות אמורפי, דמות בלתי מזוהה, הבעיות של הזהות היהודית הן נמצאות ביהודי עצמו, אז יש כאן איזה תהליך שהגוי כל כן מזהה את החרדות, את הפנטזיות שלו וכן הלאה עם היהודי, הוא מעביר אותם לתחום של, של היהודי. כאילו היהודי הופך להיות המקום שהייתי אומר שמאיים, הוא טוען שהאנטישמיות היא לא נובעת מקנאה ביהודי, אלא נובעת מפחד ביהודי, מהאיום, מהפחד. ואולי אני אנסה לתאר את זה אולי בצורה, נגיד, היחס בין החילוני לבין הדתי או החרדי. גם אנחנו נתקלים היום בקנאה לפעמים מאוד קשה של אנשים חילוניים כלפי חרדים. אם בא איזה חרדי לשכונה, או פתאום מתיישב לו שם איזה ישיבה, מיד אתה רואה שכל החילונים שאמרו על עצמי להבדין נגד. מה בעצם קורה כאן? התשובה, באמת, הנוכחות של החרדי בעצם המציאות שלו היא מערערת את הבסיס של הקיום של אותו חילוני. למה? הוא לא צריך להגיד שום דבר, משום שכל הבסיס הזה, פתאום בא איזה חרדי עם אמירה מוחלטת, עם אמונה של ודאות, דבר שלא רק שמופרך בעיני החילוני של, שאין דבר כזה, אלא גם לא יכול להיות דבר כזה, וזה בעצם מהווה איזושהי ערעור על עצם הבסיס של הקיום שלו, זה מאיים, הוא כבר לא יכול לחיות את חייו כשהוא חי אותם. יש כאן, כפי שאמרתי, ערעור על עצם הבסיס של, של הקיום שלו. האמירה הזאת היא נחשבת, השדר שמשדר אליו אותו יהודי חרדי נחשב כדבר המופרך ביותר, בצד מסוים כדבר המעוות. עיוות כזה שעצם ההופעה שלו הוא לא יכול לסבול אותה, והדרך היחידה היא כאילו למנוק אותו או להוציא אותו מהתמונה. ולהבדיל, תהליך כזה אומר, קיים גם ביחס בין הגוי לבין היהודי. הייתי אומר, אני נוח לי יותר לנסח את זה דווקא במונחים של הפסיכולוגיה של יונג, ולא של כפי שהוא מנסח את זה, משום שבאמת אני לא יודע איך הגוי חווה את היהודי. ולכן, פרויד מדבר תמיד על הארכיטיפים, כלומר יש איזה דמויות שהן משותפות לתודעה האנושית בכלל, לתודעה הקולקטיבית, והן מופיעות אצל כל אחד ואחד. כשהוא בא לכתור חלומות, אז הוא לא עושה כמחון שמנסה לשחזר את המובן של החלומות מתוך הביוגרפיה האישית של אותו חולם, אלא הוא טוען שיש דמויות אז שמופיעות החלומות, והן עושה את הדרך למשל מתוח של מיתוסים משותפים וכן הלאה. אתה יכול לראות את זה במיתוסים, שיש איזה דמויות שאתה מוצא אותן בהרבה תרבויות שאין ביניהם שום קשר או משהו כזה, והן שייכים למה שקורה הרוח התודעה קולקטיבית שיש לאנושות. באיזשהו מקום היהודי, הייתי אומר, הופך להיות איזה סוג של ארכיטיפ בעולם של הגוי. כלומר, כבר קיים איזו תודעה קולקטיבית, לפחות הייתי בתרבות המערבית. הוא מופיע באופן מסוים, הוא מקבל איזו דמות דמונית שמאיימת בעצם הופעתה על העולם של, של הגוי. הווירטואליות הזו, שימו לב, שהיא כוללת מבחינה אחת נאמנות אינסופית ומבחינה אחרת גם גמישות אינסופית, זה הדבר שאלף הוא נורא מעצבן, אבל מצד שני, אם אתם מבינים מה הנקודה כאן, הוא גם נורא מפחיד. הוא כאילו נותן מתוך זה מעבר לכך שתמיד אחר באיזשהו מקום מערער על העולם שלנו, עצם ההופעה של האחר, וגם על זה ביטרו, יש כאן משהו יותר עמוק. הייתי אומר, היהודי מופיע כאן באמת כעין של הגוי. אותו דבר שפתאום משקף לגוי, אתה בטוח בעולם שלך, אתה הכל ברור, מוצג, מובן, ידע פתאום, אתה רואה שאין כאן שום דבר בתשתית, ועצם ההופעה הזאת של היהודי באזור של הגוי, והיהודי שכן עמוק, הייתה לו נוכחות מאוד עמוקה וחזקה באירופה, זה עצמו כבר יוצר את הפחד, את האיום. הייתי אומר, אם דיברנו בזמנו על העין של היידגר, שהוא בעצם מביא את האימה, מביא את הפחד שפתאום אדם תופס את חוסר התשתית של, חוסר התשתית של הקיום שלו, את הריק של הקיום שלו, זה למעשה מה שמופיע דרך הדמות של הדמון של היהודי, כפי שהוא מתאר אותה, כפי שהוא מסביר את האנטישמיות. ולכן, בהקשר הזה, אם כן אומר, בואו ננסה לשנות את הזהות הווירטואלית הזאת, כן, ובכך אנחנו גם נצליח לפתור את הבעיה של של האנטישמיות. כפי שאמרתי, וזה הוא בעצם מחשיד את עצמו, משום שמה שהוא מציע זה כבר לא יהיה יהודי, ואם זה לא יהיה יהודי, אז אם כן, כל המוטיבציה של המאמץ של הבנייה של מדינת יהודים הופך להיות מאמץ מיותר, ושגם חבל על המדינת ההשקעה של אנרגיות, גם האנשים.
הוא מכיר על רצון כזה?
מה? כן, הוא אומר מפורש.
הוא
אומר, נוותר על אותם אלמנטים של הקיום הווירטואלי, האלמנטים הללו. אחת הנקודות שהוא בא ואומר, שתהיה מדינת לאום נורמלית, ללא קשר עם זורתה. זה יתרום לגיבושה הפנימית, וגם עשוי להפעיל את סכנת האנטישמיות המאיימת על ידי הגולה. כך זה בעצם אולי אחת הנקודות המרכזיות שעליהן, כמו שזה מחייב גם איזה ניתוק הקשר בין לאומיות לבין דת, או...
ומה הוא אומר שהיא הייתה? מה אומר על החבר'ה שמתנתקנו מהם, ומה היא הייתה? שיערבו אותם, נניח?
כל אחד יהיה במקומו, מי שגר באמריקה יהיה אמריקאי, מי שגר ב...
יאללה,
הוא הולך יותר מתשאל 90. אני אגיד עכשיו פרשת פולארד בנושא נורא מפחישה את זה, וזה שנקלים בעולם, מה זה נורא? כל מיני גלים שבתוך האמריקאיות יש איזה יסוד שהוא מעבר לאמריקאיות. מבחינתם, יש באמריקה המון לאומים, יש שם אסיאתים, יש שם פורטוריקנים, יש שם... בנוסף ללבנים, אבל אף אחד לא מאיים. פתאום מגלה איזה יסוד נוקשה כזה, שיש איזו נאמנות שהיא אף פעם לא תיפונה באמריקאיות והיא חודרת פנימה, מחלחנת פנימה, אז היא יכולה כאילו מבפנים לאכול את כל הסיפור. אני חושב שזאת הסיבה שהם כל כך מבפנים לכל הלפת ושום מרגל לא התנקלו אליו בצורה כזו, משום שזה הופך בהקשר הזה לאיום על הסולידריות, הפטריוטיזם האמריקאי כל העמים שותפים לו, הם לא יפחדו, כפי שאמרתי, מהערבי אפילו. יש ערבים אמריקאים שהם לא יאיימו עליהם בצורה כזאת.
אז מה הבאתי עכשיו,
אני אניח,
אם אנחנו
מנתקים יעדות הפסולטות,
ואז מתחילים
לשחק את יודעת
ואת
מיד.
מה
רואים?
לא, יגיד
עוד שם. הם לא קשורים. הטענה שלו שלא ירצחו אותם, לא
יפיגו
לא אותם, ולא אותם. זו הטענה. הם יהפכו להיות צרפתים, אנחנו נהיה ישראלים, ובעיית האנטישמיות היא למעשה...
מה המשמעות של האלמנט הריטואלי הזה? כאילו, זה הגדרה שמצד אחד, כאילו, מה, אולי זה ריק, למה זה לא דבר ריק? כאילו, אם ההגדרה היא רק ברית מילה, או ההגדרה הזאת שמישהי ממש לא יהודיה, זה גם משהו שזה רק מסגרת ריקה. מה, כאילו, האמירה שהוא לא בא לביטוי בכלום, אז הוא גמיש בצורה הזה, יש רק את הנאמנות הזאת, אז מה יש?
נגד הלאומיות בכלל, הרי אחת הטענות המפרצות הן נגד הלאומיות, שהלאומיות היא, אין דבר כזה שנקרא עם, זו המצאה שנמצאת בתודעה האנושית שמציאותה, אבל אין מציאות כזאת, וכיוון שאין מציאות כזאת, אז נראה, זה גם כן איזה פיקציה, פיקציה של התודעה, ולכן בוא נוותר עליה, משום שהמחיר שהיא גובה מאיתנו מהאנושות היא מחיר כבד. זאת היא טענה ידועה, טענה כללית. ובצד מסוים הוא טוען, מה שהמהר"ל אומר, שהלאומיות היהודית היא הלאומיות הלאומית ביותר. למה? דווקא בגלל הסיבה הזאת, משום שהיא לא מוגדרת על שום איזשהו יסוד מטריאלי, אין לה נפח מטריאלי, טריטוריה, לשון,
ירקה.
ירקה, זה בעצם המושג שתכף נראה אותו, זה הקשר בין, זה הקשר למהר"ל. בין היחיד לבין העין. היחיד הוא בסופו של חשבון הופך להיות עין. זה מה שאמרתי מקודם, שהעצם עצמו הוא בדיוק כמו בדיון על תארי האלוקים. מה בעצם, כשאנחנו רוצים לדבר על אלוקים כעצם מוחלט, כמו שהראשונים הפילוסופים דיברו, הם לקחו את המושג של המוחלטיות, ובאו ואמרו, אם זה מוחלטיות, לא יכול להיות לו שום תואר. למה לא יכול להיות לו שום תואר? משום שכל תואר שהוא כבר מחייב כחות. ברגע שיש כחות, אז זה לא מוחלט, זה גם יכול היה להיות אחרת. מילה עולה באופק האפשרות של המקריות של הדבר, של הקונטינגנטיות. כל כחות, כל תוכן, הוא מיד מציב את ההיעדר שלו. אבל אם אנחנו מדברים על עצם מוחלט, שלא רק שהוא כזה, אלא שבי דפינישן הוא לא יכול להיות אחרת, והוא לא יכול, אפילו מבחינה מושגית, הוא לא יכול שלא להיות באותו רגע, אתה מרוקן אותו מתוכנו. משום שאם תבוא ותאמר, יש לו תוכן מסוים, מיד אני מעלה את האפשרות שאולי הוא ישנה את התוכן שלו או משהו כזה. אז בדיוק מה שנכון ביחס לניתוח של המושג של העצמות האלוקית, נכון, זה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל בעצם אומר שהלאומיות של עם ישראל היא שייכת למושג של היחיד, שזה מה שנותן לעם ישראל את לאומיותו. היחיד הזה הוא היחידיות של הקדוש ברוך הוא, ולכן אומר המהר"ל, בהקשר שאמרתי מקודם, שהלאומיות של עם ישראל היא הלאומיות היחידה. למה? משום שהיא לאומיות שאין לה שום הגדרה חיצונית, היא דבר בעצם, מילה וגרמי, כן, שייכת לדרגת יחידה שבנפש, במונחים הקבליים. מה שמשקף בין... מה שמאחד את היהודי האתיופי, לומר, עם היהודי הישראלי, זה דרגת יחידה שבנפש. הדקת יחידה הנפש בזאת אין לה שום ביטוי מטריאלי, יכולה לבוא בכל הצורות ובכל האופנים כולם. זאת היא הנקודה שהוא מדבר עליה. זה בעצם הנקודה שהמקובלים אמרו שדרגת היחיד היא גם דרגת העין. למה? משום שכשאני מנסה לתת לה תוכן, היא מופיעה לפניי כריקות. הריקות הזאת היא בדיוק הדבר שמפורר, כאילו שמאיים על הגוי, בניתוח הזה. זה בעצם מה שאני רוצה במובן הזה לאחד את ההסבר של המערה שאומר היהודי הוא בחינה של יחיד, היחידיות, אולי נקרא את כמה שורות עם הדברים של המערל, הוא שייך לדרגת היחיד שמוגדרת כמו היחיד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהיא בעצם לאומיות שאין לה שום, כפי שאמרתי, נפח מטריאלי, שום הגדרה. הצד השני שלה שהופכת להיות היחיד הזה, כפי שגם המקובלים תמיד אומרים, היחיד הוא בחינה של העין. הוא, כן? הבחינה של העין שהמקובלים מדברים עליו הוא למעשה, הוא לא אפס במובן של הלא כלום, אלא הוא ריקוד שנמצא. הוא דבר שאתה לא יכול, אם אתה תסתכל עליו מהפרספקטיבה של העולם, הוא יכול להיות משהו שלילי, משהו שאתה לא יכול להגדיר אותו. באופן פרדוקסלי ניתן לומר שכל מציאות היא צריכה כאילו להיות מוגדרת על ידי העינות שלה. למה? משום שמה שיכול לתת למציאות את המציאות המוחלטת שלה זה לא דבר, זה לא כחות דיינו איזה קונקרטיות מסוימת, משום שכל קונקרטיות שהיא היא תמיד קונטיגנטית, היא תמיד מקרית, היא תמיד יכולה להיות אחרת. מה שיכול לתת לה את ההגדרה זה דווקא ההיעדר שלה. ובשל הזה ההיעדר הוא הדבר שאתה לא יכול לשלול אותו, וכיוון שכל ישו מוגדר בתוך העין שלו, לכן זה מה שנותן ליש את ישותו. זה בעצם המובן העמוק, הקשר בין המושג של היחיד, שיש לו איזה מובן חיובי, לבין המושג של העין. כלומר, מה שנותן הדבר, שתאר את זה בתיאור שאני אל תמיד לתאר אותו בצורה טיפה רומנטית, האהבה היא מתגברת דווקא מתוך הסודה שיום אחד ניפרד. העובדה שיום אחד ניפרד, אנחנו נמות, משהו כזה, זה מה שהופך את האהבה לאהבה מוחלטת. אחרת, היא הייתה גם כן גולשת לתחום של העצמים שקיימים בעולם, שהם בעצם אף פעם לא מוחלטים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, השבילה, ההדר של הדבר, הוא נכרח ביסוד שלו, ובכך הוא נותן לו את המוחלטיות, וכך הופך אותו מעצם חומרי ומזכך אותו לממד האינסופי שלו. זאת הזיקה העמוקה בין היש המוחלט נקרא לו לבין העין, שהם כאילו כרוכים אחד בשני. ובהקשר הזה היהודי באמת מופיע במובן הזה, אני חושב, לא יודע, אני לא יודע איך זה נמצא אצל, כן, הצד הדמוני של העין הוא בדיוק הדמות של היהודי. זה אותו דבר שלפי מה שהוא מתאר אותו, הוא זה שמאיים על, 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 על הגוי. הוא זה שבעצם ככה הוא יכול לחיות את חייו מתוך שפחה עצמית ומתוך איזשהו ביטחון עצמי. פתאום הופיע באופק היהודי הזה, וכמו היהודי הזה, בעצם הופעתו הוא שערורייה, כמו שבעיני החילוני אני חושב שהחרדי הוא שערורייה.
בעצם הופך להיות המרכיב במספר אחר מבחינה אוניברסיטלית בעולם, ואז הוא מאיים על עוד אוניברסיטלית.
אני מסכים איתך, אני מסכים. זאת אומרת, היהודי כאן הופך בהקשר הזה להיות איזה גורם מטאפיזי, שמצד אחד הוא יכול להיות הגורם, הוא הצד האלוקי שבעולם, מצד שני הוא גם הצד הסטני שבעולם, אם ננסח את זה בצורה הכי בוטה. ואלה שני צדדים שבעומק הם כרוכים אחד בשני. זאת אומרת, אותו יחיד עין הוא שורש של נותן לו יש את אינסופיותו, ומצד שני הוא גם זה ש... כן, זה... אמרתי את זה בפעם הקודמת, היהודי מצד... אז גם כן עוד שאלה מעניינת, אני לא יודע, אולי כדאי לא שאלה עצמתה. אבינרי בעצם שואל אותו, מה אתה מתכוון וירטואלי? אתה יכול להתכוון וירטואלי במובן שדיברנו מקודם, של פיקטיבי, אתה יכול להתכוון, וזה כנראה ככה אני חושב, וירטואלי במובן של דמוני. אם הכוונה היא למשהו אחר, משהו כמעט דמוני, לא כמעט זאת לא פילאי, ולכן מאיים, אזי נראה שהוא נחשף שלא ותתכן. גם מבחינת אפשר לומר, הנאציזם עצמו תיארו אותו בשתי צורות, כפי שאמרתי. מצד אחד, תארו את האנטישמיות כמשהו שהוא וירטואלי, ברגע שהופכים את בני אדם, כן, היו פילוסופים שאמרו שהשואה נגרמה מתוך זה שהתיעוש של העולם, מתוך זה שבני אדם עצמם לא איבדו את האנושיותם, רק הוא להיות חלק מ... כן, חלק מטכנולוגיה או משהו כזה. ולכן, ברגע שאני מתייחס לאדם בצורה כזאת, אז נוצרת הטכנולוגיה של המוות, שזה מה שמאפיין את השואה. והיו כאלה שרצו דווקא ההפך, נכון לזה את ה... כן, לבסוס את זה דווקא על כל מיני פולחנים אליליים כאלה שרצו לנתח את זה בתוך הרוח הגרמנית או משהו כזה. אלה שני הצדדים של... של, של, של אני רוצה אולי עוד טיפה ככה, קצת בשביל להרגיש יותר את הקרח שקל בשכה השנייה. יש כאן איזה מושג שנקרא רוח רפאים. יהודי אפשר להגדיר אותו כרוח רפאים. עכשיו, הרוח הרפאים הזאת, בואו נחשוב רגע באיזה מקום היא נמצאת. היא פיקציה, היא צריך לתת לה איזה סוג של משהו פסיכולוגי. אני חושב שצריך למקם את רוח הרפאים במקום שבו בו נמצא מיתוס. מה אני מתכוון לומר? מיתוס זה לא המסעה, זה לא סיפור שמישהו, עוסקים הרבה היום בנושא הזה של, של המיתוס, של חידוש רוח המיתוס וכן הלאה. מיתוס הוא היכולת של האדם לתפוס את האנשי. יש לו לאדם כישרון, זה לא סיפור שהוא בעצם מין המצאה דמיונית שממציאים סיפור, מצד שני, הוא לא נמצא במישור של המנשות הפיזית. אין לו לאדם יכולת, לפחות האדם היום, לראות דברים באמצעות הדיבור שלו, אבל מיתוס זה יכולת לקצור את ממשות, הייתי אומר מין ממשות בעולם בעיניים. זה לא סתם סיפור, אלא ממשות במובן הזה שנוצרים כאן, אם דיברנו קודם על הארכיטיפים, יש עולם כזה שבו קיימות הדמויות הללו של המיתוס. מה החומר שלו, מאיפה הוא מורכב, זה ודאי לא החומר הפיזי. מצד שני, זה גם לא משהו פסיכולוגי במובן שרק זה מקבל איזו סובייקטיביזציה או משהו כזה. רוח הרפאים שאותה, כן, אנחנו מגלים, מי שפתאום בסיוטי הלילה או משהו כזה, זה מין ממשות לא ממשית כזאת. וכאן בעצם, כן, היהודי הפך להיות, אפשר לומר, בהקשר הזה, אם נתאר את הווירטואליות שלו במובן שאני חושב שצריך לפרש אותו, כן, כפי שאמרתי, אחד הכותבים כאן התחיל לדון בדברה, מה הוא מתכוון, מתכוון למובן הדמוני, זה בדיוק הנקודה. היהודי הופך להיות, כפי שזה באמת בא לכלל לידי ביטוי בציורים של הנאצים, אנטישמים, כאיזה רוח רפאים. הרוח רפאים הזאת היא הממשות של היהודי. היא הממשות שהיא נמצאת, כן, היא מסתובבת בעולם. אדם הרציונלי בדרך כלל הוא לא פתוח כלפי, הוא לא יכול לראות את רוח הרפאים. אבל אם הוא קצת יהיה מוכן לבטא על הרציונליות שלו, פתאום יראה את הרוחות שמסתובבות שם או משהו כזה. זאת אומרת, זאת ממשות שהיא נמצאת באיזה עולם אמצע. כמו שחזל אמרו על השדים שהם נמצאים בין השמשות, שלא הספיק, לא נברא להם גוף או משהו כזה. זה מין ממשות שהיא נמצאת נתקעת באמצע או משהו כזה. וכאן, במקום הזה, אני חושב, זו בעצם הדמוניזציה שעליו, שעליה אנחנו מדברים. וכאן יש גם כן שאלה שמאוד מרתקת אותי, אבל טוב, זה קצת כרוך מהשיעור, מה היחס בין הווירטואליות ובין הדמוניות? זאת אומרת, הרבה פעמים, אתה מנקל על המחשב, פתאום, לפעור המחשב זה ההפך מהדמוניות. הדמון הוא איזו ישות עם שיניים כמו של צנר, שיניים מוצץ דם, וכן הלאה, דמות מאוד, כן, עם אלילית, במובן של הקיום, הממשות של הממשות האלילית. לעומת זאת, הווירטואליות היא הדבר הכי חיוור שבעולם. אבל בצד מסוים מה שקורה היום, שהווירטואליות הופכת להיות דמונית. כשאתה רואה את כל המכשירים ואת המשחקים וכן הלאה, ופתאום הופכת המציאות שלנו עצמה לאיזו מציאות של רוח רפאים כזאת. אני זוכר פעם ראשונה, שראיתי כאילו את השלט הרחוק הזה. לא משולך את דלת נפתחת, נורא הפחיד אותי ממש. לא, היום זה נראה טבעי, אבל אני מניע שפחות או יותר, אם היה זה יותר איבה רואה מבינים את הכפתור עם דלת חשמל, תחשבו רגע לתודעה של המוער יחשב שראה כאן טרנזיסטור עומד על השולחן שומע מיינו קולות. זה פחות או יותר מגיה, כמו שאני מחשב, פתאום איזה קולות בוקעים באיזה קופסה, אני משוכנע שרק עשת רגליים ובורח כמה שיכול יותר מהר. וזה מה שקורה, העולם שלנו מאבד את ממשותו. הוא מאבד, הוא הופך להיות עולם וירטואלי. כן? במובן הזה שהכל עובד דרך כפתורים של, של המחשב, וממילא נוצר איזשהו מרחק, הוא דוהה, הוא הופך להיות באמת רוח רפאים, זה כאילו הייתי אומר הצד השני.
מה? 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 מה הצד ההפוך
שלו? זאת השאלה, זה בדיוק הצד ההפוך מצד אחד, ביחד בין הספרות הפנטסטית שלו מחותכת, המדע הבדיוני, ובין הספרות הפוסט-מודרנית, שהיא ספרות גם כן מאוד וירטואלית כזאת או משהו כזה, אבל שניהם מקבלים את ה... את הדמוניות, שנייה יש בהם איזה צד דמוני.
הרב, היחס בין איך ששאר העמים תוקפים את עם ישראל לבין איך שנגדם ישראל תוקפים את המלא, הוא חייב, זאת אומרת המלא הוא מהווה את הדמות של עם ישראל?
אני חושב שכן, כפי שזה מוצר בספרים ש... המלא הוא אנטיגון של עם ישראל, ונגיד את היטלר, מה שמוע בספר שלו זה בדיוק מצד אותו דבר, ולכן גם את גרמני לא מביא, הוא פוצץ אותם להבדיל באותם מונחים של הפחד יצחק, וכמו שהפחד יצחק מדובר בתורות של האטורים. המלך בכלל זה מלחמה שאין איתה שום תוכן, זה עצם המלחמה עצמה, זה עצם הניגוד כמסמן ניגוד בלי שום תוכן שהוא או משהו כזה. אז הוא בדיוק תפס את זה בשביל האחור שלו, ביחס לעם ישראל. זה בכל מקום ההסבר שנותן כאן לאנטישמיות. אז אולי באמת בדקות שנותרו, אז נראה קצת את ה...
אולי שאלת הדמוניזציה, יש קצת דמוניזציה תהיה בעולם. בכל מקרה תהיה איזושהי ויטואליות שתשתלב ותקיף את העולם. השאלה היא תהיה אם השאלה היהודית תקיף את העולם, ותשלוט אם יש כבר לצלוט את התקלות בעולם. אם זה יהיה אלמנט האוניברסלי, הבעל האופי המוסרי כמו שאנחנו עובדים מה הוא מוסתר, הוא ההפך מזה. עם הצד המלכי. זו מלחמה שאיננה מלחמה רק
אני רואה עוד שאלה, אז אולי באמת אני אסיים בזה, אסיים דבר ברב קוק. כשהוא מדבר הרבה פעמים גם על האנטישמיות, על חינת ישראל, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא בעצם לוקח גם כן איזה מטרח של פרויד, הוא אומר שהסיבה שבגללה שונאים את עם ישראל נובד מהדבר הזה. הוא אומר שכן, שכן, פרויד טוען שיש איזה מימד, נאמר, כפייתי בדמות של היהודי, יש לו איזה מסה מפרסמת, וזה נובע מהרגשי אשמה של רצח האב. הוא עושה איזה ניתוח, כן, מסתמך, בקטע הזה זה שטויות, טוען שבעצם עם ישראל, משה רבינו היום מותאה, ועם ישראל למעשה הרג את משה רבינו, וכתוצאה מזה חוק הוא בעצם, או ההלכה, הממד המחייב שלה, מבוסס על רגשי אשמה של רצח האב. זה בעצם חלק מהתפיסה הפרוידיאנית, כן? שבעצם הוא טוען, הרב דיבוס אומר ש... ככל שאני יותר שונא את העם, ככה אני יותר מציית לו. למה? משום שיש לי רגשי אשמה, ורגשי אשמה ללו הם עצמם כופים אותו לציית לו. אבל מצד שני, ככל שאני אציית לו, ככה רגשי אשמה יתגברו, ואז נוצר איזה מין תפקיד שהוא בעצם הופך להיות הממד הכפייתי של התרבות או של החוץ שכולל בתוך הספירה הפנימית. עכשיו, הרב בעצם טוען את הנקודה הזאת ביחס לגול. זאת אומרת, עם ישראל אין להם... תסביכים מהסוג הזה, אבל הוא טוען שהיהודי כפה על הגוי איזושהי מערכת של נורמות, מערכת מוסרית ודתית, שבעצם לא מתאימה לו, וכתוצאה מזה נוצר כאילו השנאה של עם ישראל. כלומר, בצד מסוים, ההשפעה של היהודים על הגויים באמצעות הנצרות וכן הלאה וכן הלאה, גרמה לכך שישנאו את היהודים, משום שלמעשה היהודי הפך להיות איזה גורם זר שעכשיו נכנס לתוך העולם של הגוי, שבעצם הוא מנוגד לטבע שלו, ליצר שלו, לאיד שלו, והניגוד הזה, עוד שיוצר, הוא לא יכול להשתחרר ממנו בגלל רגשי אשמה, ומצד שני הוא גם לא יכול לקבל אותו, משום שהדבר הזה יוצר באיזה מין ניגוד פנימי מובנה. הרב אומר שזאת היא בעצם הסיבה לאנטישמיות. אני לוקח את ההסבר הזה, ואני חושב שאפשר גם לאחד את ההסבר הזה, את הנקודה הזאת עם הנקודה הקודמת שדיברנו עליה, אבל בצורה יותר פשוטה, היהודי החדיר לתוך העולם של הגוי גורם, זר לו, גורם כפייתי, והכפייתיות הזאת היא זאת שיוצבה לכלל כשתו, היא בעיה השנאה, אלא שהמלכות שנוצר, ככל שהשנאה מתגברת, ככה גם כן הכפייתיות מתגברת, ככה גם היהודי עוד ממשיך כופה את עצמו יותר על הגוי עצמו. כך הוא, בכל המקומות יש, כשהוא מדבר על שנאת הגויים או על שנאת האלוהים מעם ישראל, הוא מדבר במונחים הללו. טוב, אני אסיים אולי בנקודה הזאת, לא מצינו אותה, אבל אני שוב חוזר לנקודה שכל ההסברים הללו, כדי שהם לא יופיעו כחיצוניים, צריכים לחשוב עליהם בצורה שונה. צריכים לחשוב עליהם, כפי שאמרתי קודם, בצורה של רבי נחמן קורא לה בצורה של מחויב המציאות. כלומר, לא לשאול מהי הסיבה, אלא לראות מה קיים. ברגע שאני רואה מה קיים, בתוך כפי שאמרתי, המצאי של העבריה, המצאי של ההיסטוריה, אתה יכול לשאול את עצמך, בצורה הייתי אומר אפילו אובייקטיבית, מה היהודי כאן מייצג בעולם, ברוח של העולם, בתודעה הקולקטיבית, איך הוא מתפקד, מה הוא עושה. ואז אני חושב שאם א' ב' יושע הגיע למסקנות, הוא לא חשוד על איזושהי דתיות יתרה למסקנות הללו, אני לא יודע אם הוא צודק או לא צודק, אז אנחנו פתאום יכולים לתפוס איזו תפיסה, איזו הערה מאוד חזקה, שהיא בעצם נותנת את ההערה של המובן של ההיסטוריה או של ההשגחה, מה בעצם נמצא כאן בתוך ההתרחשות, נאמר, של ההיסטוריה, של האנטישמיות, ועל הרקע הזה גם של המדינה. טוב, אני מסיים.